שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה. הגמרא בסוף העמוד הקודם שאלה, האם ייתכן שתקנת אושה נתונה במחלוקת תנאים, כי ברייתא אחת אומרת שעבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה אבל לא לאיש, וברייתא אחרת אומרת שעבדי מילוג לא יוצאים בשן ועין לא לאיש ולא לאישה. ואומרת הגמרא, והיא בהתאמה, ואם תרצה תאמר, הסבר שלישי למחלוקת התנאים, דכולי עלמא ליה תלולא ניתנה תקנת אושה, שכולם מסכימים שהתנאים של הברייתות לא סוברים את תקנת אושה, כך שהשיעבוד של הבעל בעבדי המילוג של האישה הוא כשאר קניין פירות, והכה בקניין פירות כקניין הגוף דמי כמפלגי. ונחלקו התנאים, האם קניין הפירות שיש לבעל בעבדי המילוג דומה לקניין הגוף או לא? ובפלוגתא דעה ניתנאי, ומחלוקת התנאים מקבילה למחלוקת התנאים הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת בבא בתרא. אדם המוכר את עבדו הכנעני לאחר, ופסק עמו המוכר עם הלוקח, שהמחירה מתקיימת, על מנת שהעבד הכנעני ימשיך שישמשנו 30 יום. רבי מאיר אומר שבמקרה כזה, הבעלים הראשון ישנו בדין שנקרא יום או יומיים, וכוונת הדברים מסבירה שהיא שאם יקהו האדון את העבד בתוך 30 יום הללו ולא מת העבד תחת ידו, אלא עמד למשך פרק זמן מסוים, כפי שאומרת התורה, יום או יומיים, ורק לאחר מכן הוא מת, אז אין הבעלים הראשונים נהרג בגללו. והסיבה לדבר מפני שהוא תחתיו. כי הבעלים הראשון במשך אותם 30 יום עדיין נחשב הבעלים שלו. פותחת הגמרא סוגריים, זאת אומרת שכסבר רבי מאיר, שקניין פירות שיש לאדון בעבד הכנעני, כקניין הגוף דמי. זה נחשב שהוא קנה את גופו של העבד באותם 30 יום, ולכן הוא נחשב בעליו. אבל הבעלים השני, במידה והוא היכה את העבד בתוך 30 יום הללו שהוא היה עדיין בבית הראשון, אז הוא אינו שייך בדין יום או יומיים, ולכן אפילו אם את העבד מחולי זה לאחר זמן, אפילו לסוף 3 שנים, הבעלים השני נהרג עליו, כי קניין הפירות שיש לראשון נחשב כקניין הגוף, ולכן השני לא נחשב עדיין כבעליו של העבד. סגור סוגריים, רבי יהודה חולק ואומר שהבעלים השני ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא, דהיינו העבד, כספו של השני. פותחת הגמרא סוגריים, זאת אומרת שכסבר רבי יהודה שקניין פירות שיש לאדון הראשון לאו כקניין הגוף דמי. הוא לא נחשב כקניין הגוף של העבד, ולכן אם האדון הראשון היכה את העבד במהלך אותם 30 יום והעבד מת, הוא יתחייב על כך מיתה. הרי שמחלוקת התנאים מהעמוד הקודם מקבילה למחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה, שהתנא הראשון שאמר שעבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה אבל לא לאיש, סובר כרבי יהודה שקניין הפירות שיש לאיש בעבדי המילוג לא מוגדר כקניין הגוף, ולכן הוא לא מוגדר כבעלים. והתנא של הברייתא השנייה לעומת זאת סובר כרבי מאיר שקניין הפירות שיש לאיש בעבדי המילוג של אשתו כן מגדיר אותו כבעלים. ומביאה הברייתא שתי דעות נוספות. רבי יוסי אומר שניהם, גם האדון הראשון וגם האדון השני, ישנן בדין יום או יומיים, שאם ב-24 שעות לאחר המכה העבד היה חי ורק לאחר מכן הוא מת, הם לא נהרגים עליו. זה האדון הראשון נחשב כאדון שלו מפני שהוא תחתיו בפועל, וזה האדון השני נחשב כאדון שלו מפני שהוא כספו. ופותחת הגמרא סוגריים ומבארת את טעמו של רבי יוסי, שמספקלי הסתפק רבי יוסי ביחס לקניין פירות, אי כקניין הגוף דמי, אילו כקניין הגוף דמי. והיות שהוא הסתפק בדבר, ויש כלל שאומר וספק נפשות להקל, לכן הוא פתר את שניהם ממיתה. סגור סוגריים, דאר נוספת, רבי אליעזר אומר, שניהם, גם האדון הראשון וגם האדון השני, אינן בדין יום או יומיים, כך שגם אם לאחר 24 שעות מת העבד בגלל המכה, הם מתחייבים מיתה על כך, זה האדון השני לא מוגדר כאדון לפי שאינו תחתיו בפועל, וזה האדון הראשון לא מוגדר אדון לפי שאינו כספו. שהרי הוא כבר קנוי לאדון השני. עד לכאן לשון הברייתא, ואמר רבא, מה איתם דרבי אליעזר שאמר שגם האדון הראשון וגם האדון השני אינן בדין יום או יומיים, שהם לא מוגדרים כאדונים של העבד הכנעני? המקור לכך הוא מה שאמר קרא, נקרא בפנים, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי חספו הוא. ומזה שאמרה התורה כי חספו הוא והיא לא אמרה כי כסף הוא, למד רבי אליעזר שהתורה הגדירה אדון לעבד רק במידה, והעבד הוא כספו המיוחד רק לו. ועל פי ההסבר הזה, מזכירה הגמרא שתי הלכות שיוצאות מדינו של רבי אליעזר. הלכה ראשונה, כמן אז לה, כשיטת מי הולכת, הדאמר המימר, שאיש ואישה שמכרו בנכסי מילוג לא עשו ולא כלום. ואומר רשי שזה אפילו במידה שמכרו שניהם את העבד כאחד. ונעל כך הגמרא, כמען, כשיטת מי? כרבי אליעזר. שהעבד לא שייך לא לזה ולא לזה, שגוף העבד שייך כולו לאישה, והפירות שעושה העבד שייכים כולם לאיש. ועל פי זה אומר רשי, אם מת אחד מהם, אז זה הנשאר יכול להוציא את העבד מידי הלקוחות. והם לא דומים בזה לאנשים ששותפים בעבד כנעני, שלכל אחד מהשותפים יש חלק בכל העבד, כך שהוא יכול ליטול חצי ולמכור אותו. מה שאין כן להבנתו של רבי אליעזר, העבד כולו קנוי לאישה לגוף, והעבד כולו קנוי לאיש לפירות. וממשיכה הגמרא להלכה השנייה שיוצאת מטעמו של רבי אליעזר, מן תנא ליד תנו רבנן, מי הוא התנא ששנה את הברייתא הבאה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, וכן עבד של שני שותפים, הדין שעבד כזה אין יוצאים בראשי איברים שאינן חוזרים. הוא מזכיר לנו רש"י שמדובר על 24 ראשי איברים, שאם האדון הוציא את אחד מראשי איברים אלו לעבד, אז העבד הכנעני יוצא בהם לחירות. אמר לי, עונה על כך רב מרדכי לרב אשי, הכי אמרי כך אמרו משמי דרבה, שהברייתא הזו שיטת רבי אליעזרי. וההוכחה לדבר, מי לא אמר רבי אליעזר, שמה שנאמר בפסוק כי חספו הוא בא ללמד שאדון לא מוגדר כאדונו של העבד, אלא אם כן הוא כספו המיוחד רק לו. ההכנה מי, אז גם כאן על אותו עיקרון, מה שנאמר בפסוק וכי יכה איש את אין עבדו או את אין עמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו, זה בא ללמד שהדין הזה רלוונטי רק אם מדובר בעבדו המיוחד רק לו. ואומרת המשנה, התוקע לחברו, הוא מביא על כך רשי שני פירושים, פירוש ראשון, היכהו על אוזנו פיזית, פירוש שני, תוקע ממש, שהנזק נגרם מצעקה ולא ממכה פיזית. כך או כך, זו לא הסנוקרת ששייט שער קציר. ואם סתרו על הלכי, נותן לו 200 זוז, ואם הסתירה לא הייתה בכף היד, אלא לאחר ידו, דהיינו בגב היד, נותן לו 400 זוז. ואומר רשי שכל התשלומים הללו הם רק בגין הבושת, ולא בגין שאר תשלומי הנזק. ואם הוא צרם, דהיינו, משך באוזנו, או תלש בשערו, או רקק, דהיינו, ירק עליו והגיע בורוקו, וכן במקרה שהעביר תליתו ממנו, או שהוא פרה את ראש האישה בשוק, בכל המקרים הללו הדין שנותן לו 400 זוז. הפכנו דף, שזה הכלל, הכל לפי כבודו של המתבייש. הוא מסביר רש"י שהגמרא בעמוד הבא תפרש, האם דמי הבושת שנאמרו במשנה לפניכן, נאמרו ביחס לאנשים מכובדים, כך שהמשפט זה הכלל הכל לפי כבודו של המתבייש, זה משפט כולה. כי הוא בא לומר שדמי הבושת של אנשים פחותים יותר זולים יותר, או שהם הדמי הבושת שנקטה המשנה מתייחסים לאנשים פחותים, ולכן המשפט זה הכלל לפי כבודו של המתבייש הוא משפט חומרה, כי הוא בא לומר שדמי הבושת של אנשים מכובדים יקרים יותר. וחולק על כך אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו הם בני חורין שירדו בנכסיהם, מפני שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. ובהקשר לכך מספר את המשנה, ומעשה באחד שפרה ראש האישה בשוק, בת האישה לפני רבי עקיבא, וחייבו רבי עקיבא ליתן לה 400 זוז. אמר לו אותו אחד לרבי עקיבא, רבי, תן לי זמן להשיג את הכסף, ונתן לו רבי עקיבא זמן להשיג את הכסף. מה עשה אותו אדם? שמרה, דהיינו המתין לה, עד שראה אותה עומדת על פתח חצרה, ושבר את הקד בפניה, ובו באותו הקד היה כאיסר שמן. דהיינו, שמן קנוי בשווי של איסר. ראתה האישה את השמן, גילתה את ראשה, והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. זאת אומרת, שהאישה העדיפה לסוך את ראשה בשמן, ולא חסה על כבודה. ואותו אדם העמיד עליה עדים שכך היא נהגה, ובא לפני רבי עקיבא. אמר לו, אותו אדם לרבי עקיבא, לזו אני נותן תשלום בושת של 400 זוז? והלא בכך שהיא גילתה את ראשה עבור השמן, היא גילתה שהיא לא מקפידה על בושת זו. אמר לו על כך רבי עקיבא, לא אמרת כלום בדבריך, שהרי הדין הוא שהחובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי לחבול בעצמו, הרי הוא פטור מלשלם, כי הוא חבל בעצמו, ובכל זאת, אחרים שחבלו בו יהיו חייבים. ועל אותו עיקרון, והקוצץ נטיותיו, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, שהרי הוא עובר בבל תשחית, היות שמדובר על נטיות שלו, הוא פטור, אבל אחרים שקצצו את נטיותיו יהיו חייבים. כפי שלמדנו בדף נ"ח, שאדם שקצץ נטיעה בת שנה צריך לשלם על כך סכום של שתי כסף. ועל פי העיקרון הזה, למרות שהאישה ביישה את עצמה ברשות הרבים, אתה עדיין צריך לשלם לה 400 זוז על מה שאתה ביישת אותה. וביחס לדין הראשון במשנה, שהתוקע לחברו נותן לו סלע, ורבי יהודה אמר משום רבי יוסי הגלידי שנותן לו מנה, אמרה הגמרא, איבאיה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, האם מנה צורי תנן או מנה מדינה תנן? מטבע צורי זו מטבע שיוצרה בעיר צור מכסף טהור, ולכן היא הייתה שווה פי 8 ממטבע מקבילה בשאר המדינות, שיוצרה רק משמינית כסף טהור ועוד 7/8 מנחושת. והנפקמינה בדעת רבי יוסי, שאם הוא התכוון למנה צורי, אז מדובר על תשלום של 100 זוזים, ואם הוא התכוון למנה מדינה, מדובר על תשלום של 12.5 זוזים. ועונה על כך הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה מהסיפור הבא, דהו גברא אותו אדם, דתקה לילי חברי, שהיקה את חברו באוזנו, עתה לקמי, בא ניזק לפני דרבי יהודה נשיאה, אמר לי רבי יהודה נשיאה למזיק, האנה הרבי יוסי הגלילי, ולכן הב לי תן לניזק שווי של מנה צורי. ועל פי הסיפור הזה מגיע הגמרא למסקנה, שמה מינה, מנה צורי תנן שמה מינה, שהמנה שאותו אמר רבי יוסי הגלילי במשנה מתייחס למנה צורי. ושואלת הגמרא, מהי משמעות המשפט שאמר רבי יהודה הנשיאה, האנה הרבי יוסי הגלילי? ומביאה לכך הגמרא שני הסברים אפשריים. ההסבר הראשון, אלה מהים תאמר שהחיקה אמר לי רבי יהודה נשיאה לאותו אדם, האנה הכוונה, האנה דחזיתך, אני ראיתי אותך מכה את החבר שלך, והרבי יוסי הגלילי דאמר, שהתשקום על כך הוא מנה צורי, ולכן זיל הבלי, לך תיתן לחברך הניזק סכום של מנה צורי. ועל פי ההבנה הזו שואלת הגמרא למימרה, זאת אומרת שלשיטת רבי יהודה נשיאה דעד נעשה דיין, שהרי רבי יהודה נשיאה דן את הדין, לאחר שהוא היה עד הלמקה, והתניה, והרי שנינו בברייתא במסכת ראש השנה, סנדרין בהרכב של 23 דיינים ומעלה, שראו אחד שהרג את הנפש, מקצתן נעשו עדים, ומקצתן נעשו דיינים. ואותם שנעשו עדים, עומדים בפני מקצתן שנעשו דיינים, והם מקבלים את עדותם. אלו דברי רבי טרפון. רבי עקיבא חולק ואומר, שכולם עדים הם, ואין עד נעשה דיין. ולכן צריכים להביא דיינים אחרים, ולתת את העדות בפניהם. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא. עד כאן לא כאמר רבי טרפון, אלא דמקצתן נעשו עדים, ומקצתן נעשו דיינים. אבל עד נעשה דיין, אפילו רבי טרפון לא כאמר. אז כיצד ייתכן שרבי יהודה נשיאה, שהסברנו שהוא היה עד על המכה, ידון את הדין על סמך מה שהוא ראה? מתרצת הגמרא, שניתן לומר שאכן עד נעשה דיין. וכי תניה היא, ומה ששנינו בברייתא את מחלוקתם של רבי טרפון ורבי עקיבא, שם מדובר כגון שראו בלילה, שאותם חברי סנדרין ראו אחד שהרג את הנפש בלילה, דלא למיבה דין ענינו, ואותה שעה בלילה הם לא יכולים לעשות דין, ולכן למחורת כשהם באים לדון, הם לא דנים אלא על פי שמועה, כי ראיית המקרה בלילה לא נחשבת לקבלת עדות, ולכן אמר רבי טרפון שצריך למקצתן להעיד, ואם אין שם סך הכל אלא 3 אנשים, אז צריך להושיב אחרים ולהעיד בפניהם. אבל במידה והם ראו את אחד שהרג את הנפש ביום, אז לשיטת רבי טרפון, ראייתם נחשבת לקבלת עדות, ולכן הם יכולים לעשות את הדין מיד. על פי זה, דברי רבי יהודה נשיאה מסתדרים כדעת רבי טרפון. והדגש של מסורת הש"ס שצריך לתקן בדברי רש"י שזה לא רבי יהודה הנשיא אלא רבי יהודה נשיאה, ומפני שמדובר על 2 אנשים שונים. רבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, הוא נולד כשנפטר רבי עקיבא, והוא קיבל את תורתו מ5 תלמידי רבי עקיבא הגדולים, והם רבי יוסי, רבי מאיר, רבי אלעזר בן שמוע, רבי שמעון בן יוחאי ורבי יהודה. רבי יהודה נשיאה לעומת זאת היה נכדו, והוא היה בדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל. תלמידו המובהק היה ריש לקיש. עד לכאן הפירוש הראשון לדברי רבי יהודה נשיאה, האנה הרבי יוסי הגלילי. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר פירוש שני בדבריו, הכי כאמר לי, כך אמר רבי יהודה נשיאה לאותו מזיק, האנה, הרי אני הדיין, דסבירה לי כרבי יוסי הגלילי דאמר שהתשלום על תוקע לחברו צריך להיות מנה צורי. ובנוסף לכך, והסהדה דמסהדה בך, יש כאן עדים שמעידים על מה שעשית, ולכן זיל הבלי, לך תשלם לניזק סכום של מנה צורי. וממשיכה הגמרא, אגב הברייתא שהבאנו ממסכת ראש השנה ושואלת, וסעבה רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין? והתניה, והרי שנינו בברייתא על הפסוק, וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, ששמעון התימני או התימני אומר, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים? דהיינו, הסיבה שהתורה הביאה את האגרוף כדוגמה לחבלה, מפני שיכול להביאו לבית הדין לעומדו, אם ראוי אגרוף זה לעשות חבלה זו, ואם הוא לא ראוי לעשות את החבלה הזו, לא ישלם, שמחמת חושלתו של הנפגע ורקותו הוא נחבל. אז אף כל חבלה שמסור לעדה ולעדים, דהיינו שניתן להביא אותה בפני בית הדין, יכולים בית הדין לדון אם צריך לשלם עליה או לא. פרט לחבלה כזו לשיצתה מתחת יד העדים. לדוגמה, אבן שנאבדה מהעדים, כך שבית הדין לא ראו את האבן, ולכן, אף על פי שראו העדים את האבן, יהיה החובל פטור מלשלם, מפני שמהפסוק משמע שלא דנים על חבלה, אלא אם כן ניתן לאמוד בפני בית הדין את הדבר שגרם לחבלה. אמר לו על כך רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו? שיודעים בית הדין בראייה שלהם כמה יקאו ועל מה יקאו, אם על שוקו או ציפר נפשו? כלומר, האם בית הדין יודעים לדעת את חשבון המכות שיקאו, שיכול בית הדין לאמוד אותם, או על איזה מעבריו יקאו? האם הוא יקא אותו על שוקו או על ציפר נפשו, שזה התנוך שכנגד הלב, ונוח הוא לקבל חבלה משם? בציפר נפשו הכוונה כנראה לעצם החזה, המכונה מפתח הלב ונקראת גם סטרנום, שהיא עצם שטוחה הממוקמת בקדמת כלוב הצלעות. ישנה תופעה נדירה בשם קומוציו קורדיס, שבה אדם בריא לחלוטין מקבל מכה בחזה באזור הלב, וכתוצאה מזה הוא מוצא את מותו. עד כמה שהדבר מפתיע, מכה זו אינה חייבת להיות חזקה במיוחד ואינה חודרנית. היא יכולה להיות תמימה למראה ולא להשאיר כל סימני פגיעה, למעט מותו של הנפגע. הסברה היא שהמנגנון לתופעה זו הוא התזמון המדויק של המכה. הלב הרי מתכווץ ונרפא במחזוריות, ואם הלב חוטף מכה בנקודת זמן ספציפית במחזור, אז הלב נכנס להפרעת קצב מהירה שממנה הוא לא מצליח לצאת, ודבר זה גורם למותו של האדם. מסיבה זו, תזמון המכה הוא הגורם המכריע ולא בהכרח עוצמתה של המכה. ועל כן מכה כזו יכולה לנבוע ממספר רב ומגוון של מקורות. למשל, מכה לחזה על מנת לעזור לאדם מגהק, או משחקי שובבות של נערים, משחקים ספורטיביים, וגם מריבות תמימות שבין נערים יכולים לגרום למוות. לשון הגמרא ציפר הנפש היא כנראה המקור לביטוי ציפור הנפש, במשמעות של דבר היקר מאוד לליבו של אדם, דהיינו מטרה או אידיאל שחשובים לו ביותר. ועוד ממשיך רבי עקיבא ושואל את שמעון התימני, הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, מגדל גבוה, ומת אותו אדם, האם בית דין הולכים בפועל אצל אותה בירה, או שהבירה הולכת אצל בית הדין? וכי הטריח הכתוב את בית הדין לצאת מהלשכה שלהם ולראות אותה? ועוד, אם נפלה אותה בירה קודם שראו הבית דין, כלום הצריכה התורה שחוזר ובונה אותה כדי שבית הדין יראו את אותה בירה? אלא בהכרח שבית הדין סומכים על עדות העדים. וכיוון שראו העדים את החבלה, אז סומכים על עדותם שהם אומרים לנו כך וכך היה, ואין צורך שאותו אירוע יהיה מסור לראיית העדה, אלא לראיית העדים בלבד. אלא הסיבה שהתורה אמרה אגרוף כדוגמה לחבלה, כדי לומר מה אגרוף מיוחד בכך שהוא מסור לעדים, אף כל שהוא מסור לעדים. שכיוון שראו העדים את האירוע, אנחנו סומכים על עדותם שהם אומרים לנו כך וכך היה, ואין צורך שהחבלה תהיה מסורה לעדה, אלא רק לראיית העדים. וממילא זה בא למעט, פרט לכשיצתה אבן מתחת ידו של מכה, כלומר שהאבן נאבדה מיד ולא ראו אותה העדים, שבמקרה כזה המכה יהיה פטור. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא, קטני מיה, הרי כתוב הברייתא שאמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו שיודעים כמה יקאו? ומהמשפט הזה ניתן לדייק, במידה וכן יקאו בפניהם, משמע שהדיינים היו יכולים לדון על כך, מה שאומר שעד נעשה דיין לשיטת רבי עקיבא. וזה לכאורה סותר את הברייתא שאמרה שרבי עקיבא אמר שאין עד נעשה דיין. מתרצת הגמרא שאכן רבי עקיבא סובר שאין עד נעשה דיין. ואין לדייק אחרת מהברייתא, מפני שניתן לומר שלדבריו דרבי שמעון התימני כאמר, ולילו סביר עלי. שרבי עקיבא אמר את הדברים לשיטת רבי שמעון התימני, אבל הוא עצמו לא סובר כך, כי לשיטתו אין עד נעשה דיין. ובהקשר למחלוקתם של רבי עקיבא ושמעון התימני, מביאה הגמרא תנור רבנן שנו רבותינו בברייתא, שור תם שהמית, ואחר כך, והזיק, הדין שדנים אותו דיני נפשות, ואין דנים אותו דיני ממונו. והסיבה לדבר מסביר רש"י, שהרי שור תם אין משלם את הנזק אלא מגופו, והיות שהוא נסכל, נבלתו אסורה בהנאה, ולכן אין דנים אותו דיני ממונות, כי נבלתו לא שווה כלום. ושור מועד לעומת זאת שהמית אדם ואחר כך והזיק, הדין שדנים אותו דיני ממונות וחוזרים ודנים אותו דיני נפשות, שהרי את הנזק הבעלים משלם מן העלייה ולא מגופו של השור. אבל במקרה שקדמו ודנו דיני נפשות לפני דיני הממונות, אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, וכי קדמו ודנו את השור המועד דיני נפשות, מה יהווה? מה השתנה בדין שלא חוזרים ודנים אותו דיני ממונות? הרי להדר ולידיין אינם עם ממונות. יכולים לחזור ולדון אותו גם דיני ממונות, שהרי כפי שאמרנו, צריך לשלם את הנזק מן העלייה, דהיינו מהנכסים של בעל השור, ולא מגופו של השור. עונה על כך אמר רבא, אשכחיתנו, מצאתי לרבנן דבי רב, לתלמידי בית המדרש, דיית וויקה אמרי, שכך הם ישבו ואמרו על שאלה זו, המאני, הברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי שמעון התימני, דאמה, בברייתא שהזכרנו למעלה, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים? דהיינו שבית הדין יכולים לדון רק בחבלה שהם בעצמם יכולים להעריך את הנזק שהיא גרמה. הפכנו דף, על מה? זאת אומרת שלשיטתו של שמעון התימני, באינן אומדנה דבי דינה, גם לנזקין צריך הערכה של בית הדין, שהרי הפסוק, אותו דרש שמעון התימני, מדבר גם על נזקין, שכתוב, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. הרי שלשיטתו צריך לאמוד גם את השור שנגח, אם אכן הוא היה ראוי לנזק שנגרם בעקבות הנגיחה. ואותו שור שהוזכר בברייתא, כיוון דגמר דינה לקטלה, כיוון שדנו אותו למוות, לא משינן לי, לא ממתינים איתו ומחכים לאומדנה דבי דינה, שהרי הגמרא בדף ממדלת אמרה, כמיטת הבעלים כך מיטת השור, ולא מענינן לדיני. וכשם שלא מענים את דינו של אדם שמוצא להורג, אלא הורגים אותו באופן מיידי, כך גם ביחס לשור שנגמר דינו למיטה. ולכן המשנה היא כשיטת שמעון התימני, שבמידה ודנו את השור המועד בדיני נפשות, ההוצאה להורג מבוצעת באופן מיידי, והיות שהשור כבר לא נמצא בפנינו, לכן לא ניתן לדון אותו בדיני ממונות. הוא מספר רבא, ואמינה לו אנה, ואמרתי להם אני, אפילו תימה ניתן אפילו לומר שהברייתא בשיטת רבי עקיבא היא, שניתן לדון דיני ממונות על פי עדות העדים בלבד. ואחה במאי עסקינן, וכאן בברייתא באיזה מציאות מדובר? שאחרי שדנו את השור המועד למיטה, לא דנים אותו דיני ממונות, כגון שברח. מסביר רש"י שבעל השור ברח, ואין חבים לו לאדם שלא בפניו. מקשה הגמרא על דברי רבא, אם מדובר שברח הבעלים של השור, אז מדוע הברייתא דיברה רק על מקרה שקודם דנו אותו דיני נפשות, שהרי גם כי לא דנו הוא דיני נפשות קודם לכן, היכי דיינינה לדיני ממונות בלא בעלים. עונה על כך הגמרא שרבה התכוון לומר שמדובר דקביל סהדי וברח, שבית הדין קיבלו את עדותם של העדים על הנגיחות של השור, ורק לאחר מכן ברח בעל השור. ומדובר במציאות שאין לבעל השור נכסים, ולכן אין לנו ממה שהוא ישלם את פסק בית הדין. מקשה על כך הגמרא, אבל סוף סוף, אם מדובר שאין לו נכסים אחרים והוא ברח, אז גם במקרה שלא דנו את השור דיני נפשות, אלא רק דיני ממונות, מאיך המשתלם, מאיכן הניזק גובה את פסק בית הדין? עונה על כך הגמרא מרידיה. מסביר רש"י שמשהים את השור לחרישה, ומתשלום הסחירות שמתקבל על החרישה של השור, משלמים לניזק, ואחרי כן ידונו את השור בדיני נפשות. אבל במידה וקדמו ודנו את השור להיסקל בדיני נפשות, לא מענין את הדין, ולא משהים אותו כדי להסתקר מהחרישה שלו. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך, אז גם ביחס לשור תם, מדוע אמרה הברייתא שדנים אותו דיני נפשות ולא דיני ממונות? הרי אפשר שנדיין את דיני ממונות ברישה, שבהתחלה נדון אותו בדיני ממונות ונשתל למרידיה, ויגבה הניזק את הנזק מהתשלום שנקבל עבור שכירות השור לחרישה, והדר, ורק אחר כך נחזור ונדיין את השור בדיני נפשות. עונה על כך, אמר רב מרי, ברי, בנו דרב כהנה, זאת אומרת, מזה שהמשנה לא העלתה את האפשרות הזאת, שרידיה עלייה דמרה הוא. הסחירות שניתן לקבל עבור חרישת השור, זה לא נחשב לתשלום מגופו של השור, אלא כי שאר נכסה בעליו. ולכן הברייתא לא העלתה את האפשרות הזאת, כי שור תם אין משלם את הנזק מן העלייה, דהיינו מנכסה בעליו, אלא מגופו בלבד. עד לכאן דף צדיק, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את שמעון התימני או התימני. והשאלה הנשאלת, האם יש לנקד תימני, כלומר שהוא בא מתימן, או התימני, שהכוונה שהוא בא מתימנה שבחבל ארץ יהודה בארץ ישראל. לפי היבץ נראה שהיה זה חכם מתימן. סייעת להסבר זה מביא דוקטור משה גברה שכותב, כי אם הוא היה בן העיר תימנה, הוא היה נקרא שמעון איש תימנה. כמו חכמים אחרים שהתקנו על שם עירם, כגון אנטוגינוש איש סוחו שבא מהעיר סוחו, יוסף בן יועזר איש צרידה שבא מהעיר צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים שבא מהעיר ירושלים. לעומתם, כל החכמים שבאו מחבל ארץ ולא מעיר ספציפית, כונו כמו שמעון התימני, לדוגמה נחום המדי שבא מארץ מדי, הלל הבבלי שבא מארץ בבל, רבי יוסי הגלילי שבא מחבל ארץ הגליל, וניתאי הארבלי שבא מחבל ארץ הארבל. אבל רש"י לעומת זאת כותב שמתימנה היה, ויש שלוש הוכחות להסברו. ההוכחה הראשונה, תימן המודרנית אינה אותו חבל ארץ שנקרא בלשון חכמים תימן. ההוכחה השנייה, בכתב יד קאופמן של המשנה במסכת תענית, הניקוד הוא התימני. ההוכחה השלישית, יש נוסחאות שגורסות התבני, והעיר תבנה היא העיר תמנה המקראית.